בוקר טוב.
אני רוצה לחזור לנושא של שם חמץ. מה המקור למושג הזה של שם חמץ? האם יש לזה מקור בראשונים? אז כאן בעמוד 15 של הדפים האלו, רב סלוויצ'יק מביא את לשון הרמב"ן בחידושיו בתחילת מסכת פסחים. שם הרמב"ן מתייחס לנושא של תשביטו, של בל יואה בל ימצא, של ביטל חומץ. ולשון הרמב"ן, אלא כך אני אומר, שהביטול מוציא מתורת חמץ. מוציא מתורת חמץ.
משנה את השם שלו.
בדיוק. שהביטול הוא מפקיע את שם חמץ. כך כתוב ברמב"ן. והרמב"ן ממשיך ואומר שעל ידי ביטול הוא מקיים את המצווה של תשביטו. כשיטת רש"י, שתשביטו ניתן לקיים על ידי ביטול. אם כן, יוצא לפי הרמב"ן שהוא מפקיע את השם חומץ על ידי ביטול. אבל עדיין החמץ הוא חמץ. מה אני מתכוון? לדוגמה, אם לאחר מעשה ביטול הוא יאכל את החמץ, אז אין לי שום צל של ספק שכולי עלמא לא פליגי ולית מאן דפליג שהוא עובר על איסור כרת על ידי אכילת חמץ. אז אם כן, יש לי עדיין מציאות של חמץ, ולכן נשאלת השאלה, האם ניתן להימנע ולהציל את עצמי משני איסורים של בל יראה בל ימצא? דהיינו, האם הפקעת שם חמץ על ידי ביטול תועיל לפתור אותו מבל יראה בל ימצא? כי בשני הלאווים האלו חייב עבור בעלות על החמץ. ואם הכוח של ביטול הוא רק להפקיע שם חמץ, אבל עדיין יש מציאות של חמץ בגופו, אז ייתכן שיש לו בעלות על החמץ. אם הוא הפקיע את השם חמץ, אז אני רק שואל את השאלה הזאת, האם הפקעת שם חמץ גם מועיל לגבי הבעלות שיש לו על החמץ? כי למעשה עדיין הוא בעל על החמץ. נכון? הפקעת שם, הכוונה היא שמבחינה הלכתית אני רואה את הדבר הזה כאילו פוק השמו, השם חומץ פוק על ידי ביטול. אבל מה אתה אומר לגבי בל יראה בל ימצא? אז רב סלוויצ'יק אומר שלכן הרמב"ן מוסיף עוד משפט. אומר הרמב"ן, והתר זה מדרבי ישמעאל הוא. רבי ישמעאל אומר, שני דברים אינם ברשותו של אדם, והסען הכתוב כאילו הם ברשותו. חמץ בפסח, לעבור עליו בבל יראה בל ימצא, ובור ברשות הרבים. עכשיו, בשלם בור ברשות הרבים, ניחא, אני מבין, אין לו בעלות על רשות הרבים. אז איך ייתכן שמדין ממון המזיק, הממון שלי לא הזיק, הבור הוא בור של רשות הרבים? אז זה מה שרבי ישמעאל מחדש, שהתורה עשה את הבור כאילו הוא ברשותך. התורה כאילו מקנה לך את הבור. אבל לגבי חמץ, מה מתכוון רבי ישמעאל? שני דברים אינו ברשותו של אדם, למה החמץ אינו ברשותי? וייתכן, האם ייתכן שאני לא יכול למכור את החמץ? הרי זה מה שאנחנו כולנו עושים בערב פסח. אז מה מתכוון רבי ישמעאל כשהוא אומר אין עוד ברשותו של אדם ואסון הכוסף כאילו הם ברשותו? אז התשובה לשאלה הזאת נמצאת בהלכה שאיסורי הנוע לאו ממון הוא. כלומר, בעלות על חפץ היא מחמת האפשרות של האדם להנות מהחפץ. אבל אם יש לי חפץ ואני לא יכול להנות ממנו בשום פנים ואופן, זה נקרא איסורי הנוע, אז פוקלי ביילוס, אין לו בעלות על חפץ שהוא איסורי הנוע. לכן שואל רבי ישמעאל, איך ייתכן שאדם עובר על בעירו בהימוצא בחומץ בפסח, הרי חומץ בפסח הוא יסורי ענוע. ענן קיימלון כחכמים, דלוק רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי סובר שחמץ בפסח מותר בענוע, אבל אנחנו סוברים כחכמים שחמץ בפסח אסור בענוע, ואם הוא יסורי ענוע, אז מה שייך בעלות על יסורי ענוע? למשל, דוגמה, הגמרא בבבא קמא דף מ"ה אומרת ששור הנסקל אי אפשר למכור אותו, הביילים לא יכולים למכור את שור הנסקל כי שור הנסקל הוא אוסר בענו. באיסורי הענו אין בעלות, אז מה שייך פה בעל ירוב האמוצי על חומץ? אומר רבי שמואל, אסון הכוסף כאילו הם ברשוסו. עכשיו, אינני יודע למה מתכוון רבי שמואל, אסון הכוסף כאילו הם ברשוסו. האם הכוונה היא שהתורה אומרת שיש לו בעלות על החמץ? בעלות בדיני ממונות? לפחות לגבי שני האיסורים הללו של בעירוב האמוצי? לזה מתכוון רבי שמואל. או דילמה, אולי רבי שמואל מתכוון לומר שיש לו רק בעלות על השם חמץ, כלומר אין לו בעלות בדיני ממונות, אבל אסון הכוסף כאילו בהם ברשוסה, הכוונה היא שהשם חמץ לגבי החפץ הזה הוא שלך. עוד מעט אם ירצה השם נבאר את הדבר הזה קצת יותר טוב, נבהיר את הדברים, אבל על כל פנים בשלב זה מה שאנחנו אומרים הוא שלפי הרמב"ן יוצא שיש שני שלבים פה. יש שלב א' שהרמב"ן אומר שעל ידי ביטול חומץ הוא מפקיע תורת חמץ, דהיינו שם חמץ, ולגבי הבעלות ועבירת הלאו של בעל עירו והאימוצא, אומר הרמב"ן, זה כבר מועיל מדינו של רבי שמואל. דהיינו שרבי שמואל אומר שהסענה כתוב כאילו הם ברשוסו, ואם כן הרמב"ן סובר שהכאילו הן ברשותו, הכוונה היא שיש לו בעלות מצד השם חומץ שבדבר הזה, כי בתור חפצה של מציאות של חמץ, הרי איסורי ענו לאו ממון הוא, אלא התורה אמרה שלגבי החמץ השם איסור חמץ יש לו בעלות,
כאילו שאין לו שם חמץ מפני שהוא
ממילא אומר הרמב"ן, כיוון שהוא ביטל את חמצו והפקיע את החמץ מתורס חומץ, אז לא זו בלבד שהוא קיים את מצוות תשביטו, כי הוא ביער כאילו הוא השחית את השם חומץ, הוא סילק את השם חומץ מן העולם, אלא יותר מזה אין לו אפילו בעלות על החמץ, כי בעצם עיקר הדין חומץ בתור איסורנו אין בעלות על איסורנו, אלא שהסון הקוסם כאילו אין ברשוס המחמד השם חומץ. אם כן, כיוון שעל ידי ביטול הפקיע השם חומץ, אז לא זו בלבד שהוא קיים מצוות עשה של תשביטו, אלא יותר מזה, על ידי הפקעת שם חומץ הוא גם מונע מעצמו, מציל את עצמו משני איסורי לאו של בעלות על החמץ, כי בעצם אין בעלות על החמץ, אלא מה הסון הכוסף כאילו הם ברשוסו, מהו הכאילו הם ברשוסו, שיש לו בעלות מצד השם חומץ, הוא כבר הפקיע את השם חומץ על ידי ביטו. אז ממילא לפי הרמב"ן יוצא שעל ידי ביטול הוא השיג, בוא נגיד, שתי מטרות. א', הוא השיג את המטרה של קיום מצוות תשביטו, ובנוסף לכך הוא השיג מטרה אחרת, כיוון שהפקיע שם חומץ ואין לו ממילא הבעלות של החומץ לגבי בעל ירוב האמות, זה גם כן פוקע, והוא גם הציל את עצמו ממילא משני ייסורי לאווים של בעל ירוב בעל אמות. כי רבי יהודה סובר שכשכתוב תשביטו, הכוונה היא להשחית את החמץ מן העולם. אז כפי שאתה אומר, החמץ כבר לא קיים?
הוא לא קיים?
או, Okay, let's say you call him kol tol a goy ki agi kol machayev shol chametz u balut al chametz. Imu machar tol a goy, ain lo balut al chametz. Tell ani omer kol sheish lo balut al chametz u lo machar et chametz. As ludat Rabbi Yehuda tzarich lashchit et chametz min haolam. Kach hu evin et hamitzvah shol tashbitu. Rak rega. Aval anachnu sovrim ki shitat chachamim. ובשיטת חכמים גופה יש מחלוקת ראשונים, אבל לפי דעה אחת בראשונים, בוא נגיד סייעה אחת של הראשונים, על ידי ביטול החמץ, בשעה שהוא אומר, החמץ שלי בוטל ולהבי כאפר דיארה, הוא כבר קיים את המצווה של תשביטו. דהיינו שתשביטו אין לפרשו בצורה מילולית, השחתה פיזית מן העולם, כדעת רבי יהודו, אלא ביטול החמץ. נו, נשאלת השאלה, וזה מה שזאב טוען, אינטואיטיבית, איך ייתכן שהחמץ עדיין נשאר על השולחן שלי, ואני רואה אותו, ואני מביח אותו, וכו'. וביטלתי את החמץ, אני מצהיר חמץ זה כאפר ויער בעיניי, אני לא רוצה בקיורו של החמץ, ופתאום מה, החמץ נעלם מאופק העולם? אלא שהכוונה היא שכשהתונה אסרה עליי חמץ, וחיווה אותי ב... השבטת החמץ, הכוונה היא לא לחמץ הפיזי, המציאות שאני רואה אותה בעין, אלא חמץ בתור חלשם, הכוונה היא ישות או מציאות משפטית על פי הלכה. זאת אומרת, יש הרי יש שני עולמות, אני לא מתכוון לעולם הזה או לעולם הבא, גם זה נכון, אבל אני מתכוון לומר שיש עולם פיזי ויש עולם הלכתי, עולם משפטי. אני לא יודע זה, אם היית כשדיברתי על הביטויים בלטינית דה ג'ורה או דה פקטו. דה פקטו הכוונה היא הפקט, העובדה בשטח, השולחן הזה קיים, אבל יש גם קיומו של השולחן בעולם מופשט שהוא עולם של המשפט, והמשפט קובע שחמץ הוא לא מציאות פיזית, אלא חמץ הוא מציאות בעולם המשפטי ההלכתי, והתורה מורה לי הלכה שאסור לי להיות חמץ, אסור לי לאכול את החמץ, אסור לי לשות את החמץ, אני חייב להשחית את החמץ. כל הדינים הללו הם נובעים לא מהמציאות הפיזית של החמץ, אלא מהמציאות המשפטית, דהיינו ההלכתית של החמץ. אם אני יכול לשנות את הזהות של החמץ, זאת אומרת, יש לה, החמץ יש לו תעודת זהות, לפי המספר של תעודת זהות אני יודע שהוא חמץ, אבל עכשיו אני נותן לחמץ תעודת זהות אחרת. התעודת זהות היא חמץ על פי דין, הדין קובע שהוא חמץ, לא המציאות. ואיזה, מהו הדין הזה? הדין הוא שם חמץ. אומר הרמב"ן, כיוון שהוא מבטל את החמץ, אז הוא מפקיע שם חמץ, יצא מתורת חמץ. מה זאת אומרת תורת חמץ? לא נגעתי בחמץ, לא שיניתי אותו, אם אני אוכל אותו אני חייב כרת. אז מה מתכוון הרמב"ן? עוד פעם הלשון של הרמב"ן, שהלשון מאיר עיניים, אלא כך אני אומר, שהביטול מוציא את החמץ מתורת חמץ. מה מתכוון הרמב"ן פה? תורת חמץ. אלא תירוץ הוא שהתורה אסרה לא את החמץ המציאותית, אלא החמץ המשפטית. המשפטי, לפי המשפט, לפי החוק, לפי התורה, לפי ההלכה. ההלכה מכירה בחמץ כאילו החמץ הזה אתה רוצה בקיומו, ולכן הוא שלך, ולכן אתה עובר עליו על שני לאו ובעל יום וימוצא, עד שאתה מבטל את החמץ. ברגע שאתה מצהיר ב... פה מלא, הרי מחשיב את החמץ הזה כאפר דיאר ואני לא רוצה בקיומו, זה כבר מפקיע את השם חמץ באופן סובייקטיבי לגביי, כי אני ביטלתי את החמץ, אבל התורה אסרה את החמץ באופן סובייקטיבי משום שאני בעלים על החמץ, והתורה וקובעת שעל ידי ביטול זה כבר לא חמץ. כמובן זה, ולהסביר את הדברים בחדר, ליגלוף בחדר, בגילים של 6 או 7, יהיה קשה מאוד. למה? כי הילד עוד לא מפותח, והוא חי בעולם הפיזי, מה שהוא רואה הוא מבין, מה שהוא לא רואה הוא לא מבין. אתה מלא אותו עולמות מופשטים, של הפשטה גמורה. הוא רואה את החמץ, ואתה אומר לו, ביטלתי את החמץ, והוא כבר לא חמץ. אז הילד מסתכל לה, כאילו אני בן גנץ משוגע. הוא לא יכול לתפוס. איך אתה אומר לי בהעזת פנים שזה לא חמץ? הרי זה כן חמץ. אבל זה מה שאנחנו עוסקים בנושא הזה במשך כמה ימים, שבוע, שבועיים ימים, אנחנו כבר עוסקים בנושא הזה, כי אני חושב שהוא מפתח להבין את השעס, שיש מציאות שאיננה מציאות פיזית, אינו עצב וגוף, אלא שהוא תואר בלשון של הרוגצ'ובי, או בלשון של הבריסקאים, הוא שם. כן? כבר ראינו בהרבה הרבה סוגיות והרבה מקורות הנושא הזה של שם. שם הוא שם הלכתי, והוא לאו דווקא משקף את המציאות. אם הוא לא משקף את המציאות, אני לא יכול לתפוס, כי אני בשר ודם, ויש לי עיניים פיזיות, אז אני... לא, אתה חייב, דיג'ור, זה מה שקרה לפי המשפט. אז בואו נחזור לענייננו, כי כבר יצאתי מהפסים קצת. אומר הרמב"ן, שמהו הביטול שהתורה חייבה אותי לבטל את חמצי בתורס מצווס עשה של תשביטו, הפקוס שם חמץ. זה כבר לא חמץ בעולם המשפט. נו, אומר הרמב"ן, על ידי זה אני גם ניצול מהאיסור של בעירו בימוצא בעלות על החמץ. מה קרה? למה פקעה הבעלות שלי על החמץ? הרי יש פה חמץ פיזי. אלא אומר הרמב"ן, התשובה היא שאין לי בעלות על החמץ. לעולם לא יהיה לי בעלות על החמץ בפסח. מדוע לא? כי חמץ הוא איסורי הנועה, ואין איסורי הנועה, אין בעלות על איסורי הנועה. אלא אומר רבי ישמעאל, אסון הכוסף כאילו בין ברשוס. כלומר, הבעלות הזאת היא בעלות לא מצד חושן משפט, אלא בעלות מצד אור החיים, מצד דיני חמץ. האיסור חמץ הוא זה שיוצר את הבעלות, אסון הכוסף, כאילו אין ברשוס. אומר רמב"ן, אם אני מפקיע על ידי ביטול שם חמץ, אז ממילא, פוקע אותה בעלות מיוחדת של אור החיים, לא של חושן משפט. זה מה שהרמב"ן אומר. עד כאן? אם כן, אז בואו נסתכל, אם יש לכם את הדפים האלו שצילמתי לכם, לעמוד 18. הרמב"ן מוסיף ואומר ככה, ולא מבוי לרבונון, אלא אפילו דברי רב יוסי הגלילי, שואל הרמב"ן, הרי לפי רב יוסי הגלילי, הבעלות שלי על החמץ היא בעלות קלאסית של חושן משפט. כי הרי רב יוסי הגלילי דייתו חמץ מותר וענוע. אם חמץ מותר וענוע, אז אני יכול לקחת את רבי שמואל ולשים אותו בקופסה ולסגור את הקופסה, משום שיש לי בעלות על החמץ, בעלות מצד חושן משפט. שואל הרמב"ן, אם כן, איך יבין רב יוסי הגלילי את המטרה של הכוח של ביטול? הרי בביטול אין כאן הלכה של חושן משפט, ביטול הלכה מיוחדת של חמץ בפסח מצד איסור חמץ, והוא מופיע בשולחן אורחיים, חלק אורחיים, ולא בשולחן אורחיים. חושן משפט, אז בישלמה לרבונן לרב יוסי הגלילי ניחא, כי חמץ הוא איסורי הנוע, ואם כן אין לי בעלות על חמץ בפסח, לעולם לא יהיה לי בעלות על חמץ, אלא התורה סן כאילו הם בשוסו מצד השם חמץ, כדי לסור אותי, וזה דין מיוחד בחמץ מצד איסור חמץ, את זאת אני יכול להפקיע על ידי ביטל, אבל לדעת רב יוסי הגלילי, שחמץ מותר בנוע, אז זה לא השם חמץ בתור שם איסר שעושה, אלא הבעלות על החמץ. אומר הרמב"ן, חידוש עצום, כיוון שנתייאש ממנו, עכשיו בוא נפסיק פה לדקה אחת באמצע המשפט, מה הוא מתכוון נתייאש ממנו? מאיפה מצאנו, על דרך אסוציאציה, נתייאש ממנו? מה? כן, באיזה פרק של השעס, איפה אני אמצא את יאוש? בפרק אלו, לא התחלתם עם אלו מציאות? אני לא יודע, אולי המנהג ישתנה, אבל כשאני למדתי, הייתי כזה קטן, לימדו אותי על הבאי ורוב, או יאוש שלא מדעס. לא הבנתי מילה, גם היום אני לא מבין מילה, אבל זה מה שלימדו אותי כשהייתי קטן. אומר הרמב"ן, שלדעת רב יוסי הגלילי, מהו ביטול? ביטול הוא יאוש. Yeush? Omer HaRamban, Kevin Shinitayesh Mimenu, Mechamez, Mipnei Isuro, Yotza Mirshuso, the Ainbo Din Gezel, who is Tamesh Bamunachim Shalchoshi Mishpat, Mamash Lavkir Balut, Alpidine Mominus. Kidamrinon, who may feel Zeraya, Bisman Shain Balabais, Makperale Mutor Mishun Gezel of Turmina Masse, who have. אומר רמב"ן, יש במסכת בבא מציע, בפרק אלו מציעות, סופי תאנים, שהם תאנים שלא לא תתפשו לעולם, אין בו בישול, הם סופי תאנים, אז אם בין הבעל, ומישהו רוצה לקחת אותם, אז בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, אז מותרים משום גזל, כדין הפקר. והוכה, תאנו בחומץ, עודף מהפקר. Tlo hoder iu zachibe, to shavye kaofar, vlo nichole begave. Ad kan lishon Ramban. Va Ramban bemshech omer mashal, lemaze dome, la veda, kemen shit yashu bimenu bailov, yotze mershuso, vi af chometz, bizmano, dainu bizmano pesach, mamon ovud hu mi bailim, vi yotze mershuso biyeush. עכשיו הרמב"ן הוא מפנה, הוא פונה, מפנה אותנו לכיוון אחר לגמרי. כל מה שדיברנו, שחומץ וביטל הוא שם איסור, והפקוע שם איסור, זה נוגע וזה נכון לשיטת חכום עם דרב יוסי הגלילי. כי בעצם אין לי בעלות על החמץ על אסון הקוסם כאילו אין ברשותו. מה שאין כן על לי בדרב יוסי הגלילי, יש לי בעלות על החומץ, כי חומץ מותר בפסח בנו. אז מה יפקיע את הבעלות שלו, ואיך תועיל הביטול? אומר רמב"ן, כאן אנחנו פותחים חושים משפט. יש דין של הפקר, ויש דין של יש באבדו, ויש דין של אפקוס מומון, על ידי זה שלא מקפיד עליהם, ומותר משום גזל. וזאתי הכוונה והמטרה של ביטל עלי בדרב יוסי הגלילי, משום יאוש. עכשיו אני מבין למה בנוסח הביטל אני מוסיף אלו מילים. בדיוק כההפקר, כי אפרו דיארו. מה זה כי אפרו דיארו? אז לפי הגישה הראשונה של הרמב"ן, אז הפקוע שם חומץ, אז אני אומר כאילו שהוא אפרדיה הוא עפר. אוקיי, זה קצת, יש לי אשר בדוחק. אבל לפי רב יוסי הגלילי, בפירוש השני של הרמב"ן לביטול, אני מבין היטב מה זה כי אפרדיה הוא. כי בעצם אפרדיה הוא הכוונה היא הפקר, כל אחד יכול לתפוס את העפר, ואין מי שיתנגד לכך. וזה בדיוק מה שקורה כאן, על ידי ביטל, על ליבד רב יוסי הגלילי, ביטל הוא יאוש. שואל הרמב"ן, אבל ביטל ביאוש הוא דווקא באבדו. אומר רמב"ן, כל שכן בחומץ. חומץ הוא נבד לו. למה? כי התורה אוסרת עליו את החמץ, אז ממילא החמץ הוא עבוד לו. אומר רב סלוויצ'יק, איך פועל יאוש? באבדה, עצם האבדה, דהיינו העובדה שהחפץ יצא מרשותי, אינני יודע איפה לחפש אותו, איפה למצוא אותו. זה קובע חלות שם עובד בחפץ. מעניין, הנוסחה של רב סלוויץ'. ולמה אתה צריך להוסיף חלות שם עובד? למה לא תאמר לי שבמציאות הוא עבוד, גמרנו, אני לא צריך להיות בריסקאי פה? אלא הרב סלוויץ'יק רוצה להבין איך פועל יש. אומר רב סלוויץ'יק, השם עובד בחפץ אינו שלם וגמור. למה? מה מקשר את האדם לחפץ? הוא מחפש את החפץ. הוא מצפה למצוא את החפץ, לאתר אותו. אבל ברגע שהוא מתייאש, ואי לי לחיסרון כיס, אין לי שום סיכוי למצוא את החפץ, ברגע הזה, על ידי הצהרה זו, הוא משלים את השם עובד וממילא פוקע בלוסו. אומר הרב סלוויץ שגם בנוגע לחומץ, החומץ יש לו שם חומץ ולכן הוא עבוד, כי התורה מוציאה את החמץ מרשותו, אסור לו לאכול אותו. אומרת התורה, But Adayin yesh lo k'tzat gisha l'chametz ki avei chametz u'mutubar no l'fi Rabbi Yossi Aglili al zemo il bitul b'reg shomer harei ze ki hafra di'ara hu mashlim et Hashem chametz ki b'toras avud l'gamre v'ad k'dei kach shebe'ezeshu shlav po b'ed בסוף עמוד 18, אם תראו בפנים, הוא אומר, יש פועל להשלים שם עובד שיש בחפץ, והוא עדין לגבי חמץ, שחמץ יש לו שם עובד, ועל ידי הביטל הוא משלים את השם עובד. עכשיו בעמוד 19, הוא אומר כאן, אם כן, כאן פירוש הרמב"ן בדרך שונה ממה שפירש ליאל כי ליאל פירש הרמב"ן שהביטול מועיל בתורס הפקוס שם חומץ לא מדיני ממונות וכאן הרמב"ן אומר שביטול כמו יאוש בהפקר והוא פועל הפקה זו בדיני ממונות ממש ואין זה סתם הלכה מיוחדת לפסח אם כן עכשיו לפי הפירוש השני של הרמב"ן Havi ka'afra di'aro Tahaynu she'en lo bailim Hu mamash kamo hefker Hu misalek et atzmo b'ti'aish V'havi ovud l'gamre Aval yel b'pirush harishon Shel yotza mitoras chometz Pirush haramban D'zeu ki'afra di'aro Haynu she'achometz lo mikri royal achila Achshav hu rotze losif od mashu Rav Salovich Harei mishal amad k'tzat uktzim B'sof ha'shas Ani lo lamadi uktzim אבל באוקצין יש מה שנקרא מחשבת האדם אם זה אוכל או לא אוכל זה תלוי במחשבת האדם לפעמים אדם מחשיב את הדבר הזה כאוכל אף על פי שלכאורה זה לא אוכל אבל הוא החשיב את זה כאוכל ולכן הוא מקבל תומס אוכלין ולפעמים ההפך לגבי כל אחד ואחד זה, לא, זה כן עכשיו לא אוכל והוא אומר שאצלי זה לא אוכל הוא זורק את החפץ ואומר זה לא אוכל אז הקביעות של השם אוכל תלויה במחשבתו של אדם. זה יסוד שיוצא ממסכת אוקצין. הלוואי שנזכה ללמוד את מסכת אוקצין. על כל פנים אומר רב סלוויצ'יק שייתכן שגם לגבי ביטול חומץ יש מה שנקרא שם אוכל. הכאפר דיארה הכוונה היא שהביטול מפקיע שם אוכל. כשהוא קובע שמצד מחשבתו זה נחשב כאפר דיארה, זה לא דבר שהוא רוצה לאכול אותו אז זה גופו מפקיע את השם אוכל מה רב סלוויצ'יק רוצה להרוויח מהגדר הזה שאולי לכן הוא מקיים את מצווה תשביטו כי לכאורה קצת תמוע איך הוא מקיים את מצווה תשביטו על ידי יאוש יאוש שהוא פועל מדיני ממונות כדי להפקיע ביילוס כמו הפקר זה יכול למנוע להציל אותו משני לאווים של ביירו ביימוצה כי פה קבל לוסו אבל לומר שעל ידי כך הוא מקיים את מצוות עשה של תשביטו זה קצת מוזר אז רב סלוויץ' ככה עכשיו רוצה להוסיף שיש עוד מטרה לביטול חומץ הביטול חומץ לא רק שהוא מחשיב את החמץ כיאוש ביעבדו ולהפקיע ביילוס אלא גם כן הוא מחשיב את החמץ כאילו פה כשם אוכל והתורה אסרה את החמץ משום שהוא ראוי לאכילה ויש על זה כמה סוגיות בפרק שני של פסחים שהחמץ נפסל מאכילה אז אין איסור חומץ חומץ חייב להיות חומץ הראוי לאכילה אוקיי, יש עוד הרבה להעריך פה בנושא הזה אבל בקיצור מה שחשוב לענייננו לדרך הלימוד כאן שיש שתי גישות ושתי הגדרות לביטל הרמב"ן בתחילת דבריו והרמב"ן בסוף דבריו מגדיר את הביטול בכיוון שונה בכיוון אחר לפי הגישה הראשונה והגדרה הראשונה לביטול ביטול הוא הפקעת שם חומץ וזה נוגע רק לשם איסור חומץ ואם כן אפשר אולי להבין את המצווה של תשביטו כהפקעת שם חומץ כי התורה אומרת תשביט את השם חומץ ייתכן שממילא על ידי זה שהוא מפקיע שם חומץ ממילא אין לו בעלות על החמץ כי בעצם אין בעלות על חמץ על אסון הכוסוב מיצר השם חומץ שבו רב סלוויצ'יק מסתפק האם בעצם יש פה שני שלבים איסור בל ירוב הימוצא, וזה נושא בפני עצמו, והכיוון השני של הרמב"ן, שזה צריך להיות נכון לפי רב יוסי הגלילי, שיש לו בעלות באמת בחושן משפט בדין עם אומנס על החמץ, הוא צריך להפקיע את הממון שיש לו, את הבעלות שיש לו על ידי ביטול, ולומר שהחמץ חשוב בעיניו, כמה? כאפרה, כדאפרה מיה. אוקיי. עוד פעם, אני מצטער על כך שאנחנו מניחים את הנושא של חמץ בפסח כרגע, כי יש פה הרבה הרבה להרחיב את הדיבור. עכשיו, לגבי ביטול בעבוד אזור, יש גם כן באיסור עבוד אזור דין ביטול. אז המפנח צפונות בעמוד סמך מבין שבדרך כלל ביטול הוא ביטול הצורה ולא ביטול החומר. כמו שדיברנו ליאל, שהרי יש מציאות מסוימת, היא נקראת חומר או עצם, ואיך על ידי ביטול הוא יפקיע את העצם. הרי העצם נשאר אותו עצם בדיוק, אין פה שינוי בכלל בעצם על ידי ביטול. אומר הרוגצ'אבי, הרבה הערכתי בזה גם בגדר ביטול. האם הוא גדר ביטול מציאות או ביטול התואר? כלומר שיש לו כמה וכמה סוגיות ונושאים בשעס שעל פיהם קבענו שהביטול הוא ביטול החומר, סליחה, ביטול הוא ביטול הצורה. למשל, הוא מביא מושג של בגד המנוגה, האם יש ביטול בבגד המנוגה, ואומר שבנוגע לביטול המנוגה אז לא אבי ביטול. למה? כי לא מהני ביטול הצורה, רק ביטול המציאות. למשל, אין דין של ביטול לגבי עבודה זרה די ישראל, יש דין של ביטול רק לגבי עבודה זרה די עכו, כי לגבי עבודה זרה די ישראל אני צריך ביטול המציאות, דהיינו החומר, ואין ביטול הצורה לגבי עבודה זרה של ישראל, אבל לגבי עבודה זרה של עקום אז מהני ביטול. אומר הרוגצ'אבי שלגבי עבודה זרה יש שני גדרים של ביטול, שני גדרים של ביטול. יש ביטול המציאות, יש ביטול הצורה. כלומר, ביטול החומר, וגם ביטול השם, השם עבודה זרה. Avi, this is for you, okay?
Thank you.
If you can make a copy, please.
You want a copy?
Yeah, if you can make two copies if you can.
Yeah.
Okay. The Seder, as מה שכתוב פה, ואני מתנצל על ההפרעה, פשוט... יש בדיני ביטול עבודה זרה, אומר הרוגצ'אבי, שני סוגים של ביטול, שתי הלכות של ביטול, וזה הקטע השלישי, פירוש דבריו. אוקיי? הוא אומר שיש בעבודה זרה שני דינים, דין של ביטול במציאות, דהיינו מצד העצם של עבודה זרה, והדין הזה קיים גם לגבי עבודה זרה של ישראל, ויש עוד דין של ביטול לגבי תואר וצורה, וזה מועיל דווקא לגבי עבודה זרה של נוכרי. ובהמשך של הקטע הוא אומר גבי עבודה זרה אין לטעות שהכוונה לצורה הגשמי, זה הכוונה לאיסור ושם. כלומר, אי אפשר לומר ולטעות שהביטל יועיל בתור אז ביטל הצורה הגשמית, כי הרי הוא לא ביטל את הצורה הגשמית, אלא הוא ביטל את האיסור והשם. כאן הבוגד שווי משתמש במילה במונח שם, אבל הכוונה שלו היא לצורה או לתואר. ובקטע הרביעי פה שמתחיל בדיבור המתחיל ובעניין זה בסוף הקטע מוכרח על ידי ביטל עבוד זורו מקיים גם כמצוות עיבוד. מעניין, יש בעבוד זורו, לפחות בארץ ישראל, יש דין מיוחד, מצווה לרדוף אחרי עבוד זורו, לחפש את עבוד זורו כדי לבטל ולאבד את עבוד זורו. אז הגוגת שווי מסתפק איזה סוג של ביטל יהווה קיום של המצווה הזאת לגבי ארץ ישראל. אז הוא מביא כמה וכמה מקורות מהרמב"ם, מהלכות עקום, מהסוגיה במסכת גיטין, ובסוף הוא אומר על ידי ביטל עבוד זורו מקיים מצווה עיבוד דקיימן דמבטל התואר של עבוד זורו הווי כאילו עיבדו בעצם. אז הוא אומר שהיכן שיועיל ביטל לגבי עבוד זורו של העקום, אז לא זו בלבד שהוא מתיר את החפץ מכאן אלא, אלא כאילו הוא איבד את החפץ. אני הייתי אומר לכאורה מבחינה היגיונית שבמה דבר, ומתי אפשר להחשיב את העיבוד? זה רק אם הוא מאבד את
ממש,
את הגוף, את החומר של עבוד זורו. וכאן הרוגת שווי מביא הוכחות וכדאי לראות אותם בפנים, שיש אפילו בביטל של התואר יש אפילו קיום של מצוות עיבוד, מצווה מיוחדת שנוהגת בארץ ישראל.
לא, יש משהו באמת שאני אמביוולנטי. יש לדוגמה, יש איזה בארץ ישראל מישהו שעושה עבודת תלילים, יש לו פסל.
כן.
אז לפי מה שהרב אמר כרגע, כדי שאני אוכל להשתמש בזה, אני אגיד, טוב, אני קניתי את זה, ובשבילי זה לא פסל, אני מבטל את זה. אני, בשבילי זה מין...
רק שאלה אחת. פשוט. שאלה אחת בתור הקדמה לשאלה שלך. מי עבד את האליל הזה? גוי או יהודי?
גוי, אוקיי, יפה. זה אליל. עכשיו, השירה, לא יודע מה דבר כזה.
כן.
ואני קניתי את זה ממנו, ובשבילי זה לא אליל. אני מבטל את זה. בשבילי זה סתם משהו בשביל קישוט, ליופי. או אותו דבר עם תמונה. אצלו זה...
אבל נדמה לי את זה, ואני לא כל כך בקיא בהלכות, אבל... לא יועיל ביטול לגבי ישראל. ישראל צריך להרוס חלק לפחות מהם. כן. לא יודע להשמיד, אבל משהו דומה להשמיד. אבל אם למשל אני יכול להכריח את הגוי שהוא עצמו יבטל את עבוד זורו, כיפינו ליעקב, יש לזה סוגיה בגיטין, אז קיימתי את המצווה של עיבוד על ידי המעשה ביטול של העקב, למרות שמבחינה פיזית לא השתנה כלום לגבי הצורה הזאת. זה מה שאנחנו קוראים צ'ופר
חדים. אצל הגוי זה היה פסל, ועכשיו הגוי...
הגוי יבטל אותו.
ניתן את זה, אז בשבילי זה כבר חפץ רגיל.
בדיוק, ולא רק זה, לא רק שזה חפץ רגיל מבחינת היתר שימושו בחפץ, אלא אפילו לגבי מצוות עיבוד, הוא רוצה לחדש שקיימתי את המצווה של עיבוד, וזה חידוש עצום, כי אני הייתי אומר שבשלם ביטלת את החומר, ומילא זה נקרא עיבוד, אבל ביטל הצורה, זה גם כן נחסם. עכשיו הוא אומר, והנה עבוד זורו של גוי, כיוון שיש לו תקנה על ידי ביטל, והביטל הוא בתואר ולא בעצם, כמבואר בכמה מקומות, אז עושה שאף הגמור בעבוד זורו, דמבטל עבוד זורו שאינו שלו. הוא שואל שאלה כזאת, יש בסוגיה בעבוד זורו משמעות שאפשר לבטל עבוד זורו של מישהו אחר. רוצה לומר התואר אינו שלו, ואין בתוספתא עבוד זורו פקבוב דרבי סובר סביר לי דאם עושה בנוח עבוד זורו לישראל לא מעני ביטל חזינא דלא אזלינא בתואר עצם רק בתואר התואר. כלומר אין בעלות על התואר של עבוד זורו, ולפיכך אומר הרוגת שווי מבטל עבוד זורו של חברו. כלומר הוא מתכוון ככה, שאם היה הדין שהביטל חל לגבי התואר בלבד, אז התואר שייך לבעלים של עבוד זורה. אז בוא נגיד ש... שיוסקי פונדריק עבד עבוד זורה, נכון, ו... ואם יוסקי פונדריק עצמו רוצה לבטל את עבוד זורה, ניחא, כי הרי הוא מבטל את התואר, והתואר הוא שלו, יש לו בעלות. אבל בסוגיה כתוב שיוסקי פונדריק יכול לבטל עבוד זורה של עוד, עוד גוי אחר. אז השאלה היא איך? אז הוא אומר שהביטל כאן לא חל לגבי התואר, אבל יש ממש עיבוד, עיבוד החפץ, ולכן יכול לבטל אפילו עבוד זור של חברו. זה מזכיר לי את מה שדיברנו על ספר תורה, שאין לי בעלות על הספר תורה. הספר תורה הוא תואר, ועל תואר אין לי בעלות, למי שזוכר. אז גם בעבוד זור, לכאורה, אם אני רואה בו צורה, סליחה, אם אני רואה בו חומר, אז יש בעלות על החומר. והביטל צריך להיות על ידי הביילים. אבל אם אני אומר שהעבוד זור וביטולו הוא על, על הצורה, בצורה אין בעלות. כמו שבספר תורה להבדיל, בצורה אין בעלות. ולכן הוא יכול לבטל לא רק את העבוד זור שלו, אלא גם את העבוד זור של חבר. דהיינו שני... שני נוכרים, שני גויים.
אפילו אם השני ממשיך לעבוד את זה.
לא, ייתכן שאם השני ממשיך, אז זה גוף היוצר את השם עבוד זור. אבל אם למשל הוא הלך לעולמו, והוא לא קיים בכלל, בסוף הקטע הוא אומר קצת סבורו, למה עבוד זור על הצורה? אז הוא אומר, עבוד זור ראיקה הדובר תולי במחשבה, שמקבלו הגוי על עצמו לאלוה. ולכן מועיל הביטל על המחשבה. הוא אומר, איך ייתכן שהביטל יועיל, הרי לא נשתנה כלום לגבי צורס גוף הדובר והמציאות הפיזית החומש בדבר הזה, אבל הוא אומר שמה גוף יוצר את השם עבוד זור? השם עבוד זור הוא תוצאה ממחשבתו כשהוא אומר, זה אלוה. לכן אם המחשבה קובעת את הצורה ואת השם, ממילא הביטל יכול להפקיע את השם בשעה שהוא אומר במחשבתו שהוא לא רוצה לעבוד אותו. אבל על ידי זה הוא רוצה להגיד שאם זה שם תואר, אז אין בעלות על השם תואר, בעלות היא רק על החפץ בתואר חומר, ולכן גוי אחד יכול לבטל את עבוד זור של חברו. עכשיו בית שואל אותי, אבל החברו ממשיך לעבוד את עבוד זור, אז אני לא יודע, לכן אני אומר, יש להם שעה שלמה אחרי השיעור ללמוד את הסוגיה, אבל כמובן המילים שלי נופלות על אוזניים. אוקיי, בסדר. עכשיו עוד משהו אני רוצה להוסיף לגבי אורלה, לגבי בריס מילה. דיברנו אתמול בשם הבריס קרוב שהאורלה הוא חלוד שם, זה לא המציאות של האורלה. אז רציתי להוסיף שני דברים. אם יש פה חומש בראשית, חבל לי שאין פה חומש בראשית, אבל נדמה לי שכתוב בסוף פרשת לך לך שכשהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו והקדוש ברוך הוא מצווה אותו על מצוות מילה, נדמה לי שכתוב שם שאברהם אבינו נפל על פניו. הייתי רוצה לראות את זה בפנים רק כדי לוודות שאני לא ממציא פסוקים בתורה שאינם כתובים. כתוב אנוכי כל שקי, איך כתוב שם? באיזה פסוק?
זה מקום אחר, נכון?
הנה כתוב כאן בראשית פרק י"ז ותנה, פסוק ב', ותנה בריתי ביני וביניך, הכוונה היא לברית מילה. ובפסוק ג' כתוב ויפול אברהם על פניו. אז חשבתי אולי על פי הבריס קרוב למה אברהם נפל על פניו, משום שערל אסור לו לעמוד בפני השכינה. אבל דווקא אז הוא הפך להיות ערל, כי הקדוש ברוך הוא ציווה עליו מצוות מילה. עכשיו יש דין של איסור שיחה בתשומה, al orel. כלומר, אסור לאדם לקחת תשומה, נניח מהזית של תשומה הוא עושה שמן, ואסור לו לסוך על גבי הבשר של אורל את התשומה. כמו שאורל אסור באכילת תשומה, אז הוא עדין, אתה יכול להניח את זה, תודה. אז הגמרא קובעת שתינוק כהן פחות משמונה ימים סוכן עליו שמן של תרומה. מותר לסוך שמן של תרומה על תינוק שהוא פחות מבין שמונה. אם הוא כהן.
אבל הוא לא הרל.
במציאות הוא הרל. אבל על פי דין הוא לא הרל. למה? אין לו חובת מילה. כל זמן שהוא לא הגיע לחובת מילה, אז אין לו שם הרל. עכשיו, הדמרה ביבמות, בדף עין א' עמד ב', קובעת שפריאה, יש במילה שני דברים, יש חיתוך, מה שנקרא מילה, ויש גם פריאה. אז הפריאה ניתנה ליהושע. ולכן יהושע, כדי להכשיר את כל עם ישראל, הוא עשה פריאה. כי הרי מה שהם הכשירו את עצמם לקורבן פסח בשעת יציאת מצרים זה היה על ידי מילה, אומרת הגמרא, אבל עדיין לא הייתה פריאה. כשיהושע נכנס לארץ, אז נצטוו בני ישראל במצווה נוספת, לא רק מילה אלא גם פריאה. אז כדי להכשיר את כלל ישראל לקורבן פסח במדבר, אומרת הגמרא שיהושע היה צריך לעשות פריאה אחרי שהוא נכנס לארץ.
אז אמרת במדבר.
כן, לארץ אני מתכוון. במדבר היה מספיק מילה, אבל כיוון שהגיעו לארץ, אז יהושע היה צריך לפרוע מבחינת פריאה. אז אינני מבין ממה נפשך, אם מילה גופה אינה מספיקה כדי להפקיע שם אורל, אז איך יוכשרו כלל ישראל לאכול קורבן פסח בזמנו של משה רבנו? ואם המילה גופה אפילו בלי פריאה, פריאה זה רק מצווה נוספת, היא מספקת כדי להפקיע שם אורל, אז מדוע יהושע היה צריך, מה היה הנחיצות ליהושע לעשות הפריאה כדי להשאיר בני ישראל לאכילס הקורבן? בדיוק. כל זמן שלא נצטוו בפריאה, אז השם אורל תלוי במעשה מילה. לפני המילה הם הרעילים ואסור להם לאכול בקורבן פסח, אחרי המילה הם כבר לא הרעילים, אבל אחר שיהושע נצטווה במצוות פריאה, אז חל שם אורלו עד שהוא עושה גם את הפריאה. ממילא כדי להשאיר בני ישראל בארץ ישראל לאכילת פסח היה צריך יהושע לעשות גם פריאה. אז כל אותם יהודים שהגיעו מהמדבר ונכנסו לארץ שהייתה להם מילה, עכשיו מעתה ואילך בכניסתם לארץ שנצטוו בפריאה לא היו מסוגלים על פי דין לאכול מה? ביקור פסח, עד שיהושע הכשיר אותם על ידי
פריאה. שהיה להם עוד פעם שם אורל.
בדיוק. חזר חלילה שם אורל. רק שנייה אחת, זה ואני תק ואיתך. אני רק רוצה לבדוק מה שמעתי. יש לומה אחרי שנצטב על הפריאה שוב נצוב עם כיאור, לא? אז הולכים מילה פריאה אוסטרום בקורבן פסע. אז האמת היא, בוסי, אני רוצה רק לתקן דבר אחד שאמרתי. אמרתי לכם שלמה לא היו מוכשרים לאכול את הפסח בזמנו של יהושע בלי פריאה, משום שחל עליו שם אורלה. לאו דווקא. ייתכן שזה משהו אחר. למשל, אב שיש לו בן שהוא אורל, אסור לאכול מקורבן פסח. עכשיו האב עצמו, האב הוא לא אורל. מותר לו להיכנס למקדש ולאכול קודשים, אבל קורבן פסח אינו יכול לאכול כי יש לו בן שהוא אורל אז כל זמן שהוא לא מעל את בנו האבא אסור בקורבן פסח ממילא אני אומר שלכן ייתכן שיהושע היה צריך לעשות פריה למה? כי לא גרע עצם החיוב פריה עצמו אוסרם לאכול קורבן פסח למה? כי עכשיו שהמצווה של מילה נתרחבה והיא כוללת גם פריה אז כל זמן שלא עשו את הפריה לא קימו את מצווה אז מילה אז ייתכן שכמו שהאב שלא קיים את מצווה אז מילה לגבי בנו הוא אסור בקורבן פסח אז הוא הדין שבני ישראל בכניסתם לארץ כיוון שלא קימו את מצוות מילה מבחינת הפריה שהם התחייבו אז לכן הם אסורים לאכול בקורבן פסח אבל מה שמעניין הוא אתם יודעים שעל מסכת היבומס ועל מסכת היומה הדפיסו את התוסוס ישונם על הדף אז בתוסוס ישונם בתחילת פרק האורל ביבומס דף עין א' כתוב כך מייסו איכוב מחמס מילה אז יש לבן אדם הזה רחמון הלצלן יש לו כמה אחים שנפטרו מחמת המילה אז הדין הוא שלא מעלים את הילד הזה זה מה שנקרא אני חושב בלועזית הימופיליה אתם יודעים מה זה? זה מין מחלת הדם כשהדם יוצא אז אי אפשר there's no clotting
קורש
הדם לא קורש ואם הדם לא קורש אז אם אני מעל את הילד אז זה סכנה אז כתוב שמייסו אוכל מחמסמים אז מה הדין של אותו ילד לגבי תשובה למשל לא עושים לו מילה אסור לעשות לו מילה הוא ימות מהמילה
אבל אסור לו לאכול קורבן פסח?
אז הגמרא אומרת שמותר לו לאכול תרומה ואני חושב שגם קורבן פסח עד כמה ידוע למה? אז מה אני רואה? אומר התוסס ישנים שיש חלות שם אורלוס באי קיום חובס מילה אבל עכשיו מייסו אוכל מחמס המילה אין לו חיוב מילה אז ממילא אין לו דין של אורל אתם מבינים? אז לכן אני חוזר ואני אומר שמה שבני ישראל בכניסתם לארץ לא היו יכולים לאכול מקורבן פסח זה לא מדין אורל אלא מדין אי קיום חובס מילה כי אי קיום חובס מילה הוא זה שיוצר את השם אורל לגבי קודשים וכו' ולכן שתי נפקמיות א' מייסו איכוב מחמס המילה שאין עליו חיוב מילה ומילא אין לו שם אורל ושנית בכניסתם לארץ שנתחדשה כאן חובת פריה אז ממילא יש עליהם חובס מילה ואי קיים חובס מילה יוצא כאן שם אורל לגבי אכילס לאכילס קודש
לחזק את הדברים שלך
כן זה חידוש היום
פתאום אני חושב אולי אני טועה אבל יש פה רופא יש מצב הפוך שאדם שתינוק נולד כשהוא כבר
מהור
אבל
צריך לטפת דם ברית
אבל אם הוא לא עושים לו ברית אני לא יודע איך אז הוא לא דם כן הוא לא יכול לאכול עדיין
אם לא מטיפים ממנו דם ברית אז הוא עדיין אור כי יש גם חובס מילה בתור התופס נאמבריס אוקיי, אני רוצה עוד שתי נקודות ואני ונסיים בספר אישים ושיטות של הרב זבן מצאתי פה משהו מעניין יש לו מאמר על רב חיים סלוויצ'יק ובעמוד 52 הוא מביא משהו בשם הרב סלוויצ'יק בספרו על הרמב״ם הלכות עדות פרק חוף הלוכה בית אינני יודע, אני לא הספקתי לעיין בספר בפנים אבל הסיכום והצעת הדברים מפי כתבו של רב זבן היא מאוד מאוד יפה וקולעת הוא אומר ככה מה פירוש שם? מה הכוונה של שם? כשאנחנו מדברים כל הזמן על שם, שם חומץ, שם אורלו, מה זה שם? אז הוא אומר שיש לי דוגמה מאלפת. מהי הדוגמה? יש מה שנקרא מלכות. התורה מחייבת מי שעבר עבירה, אחד מהלאווים, בפני שני עדים, בהתראה וכו' וכו', מלכים אותו 39 מלכות. על פי הפסוק V'ipilu ha-shofet v'ikol lefanav. Ha-mishnah b'sof mesechet makot kovat she'echad ne'adayinim korei v'asheni moneh v'chulei v'chulei im hilkau shelo b'fnei beitin. Hare b'pasuk katuv v'ipilu ha-shofet v'ikol lefanav dayinu lefnei beitin. Ma koreim hilkeu imilku shelo b'fnei beitin. Kolmar beitin pasku alav shu chayav malkot. Hotzi oto chutz lebeitin vilku oto 39 malkot. As hagmara umeret shamalkot heim chavalot bi'alma. Ma pirush chavalot bi'alma? Omer Rav Chaim ein alem shei malkot. דהיינו שמלכות הוא לא דבר פיזי, הרי מבחינה פיזית מי נפקא מינה אם הלכו אותו בפני ביתן או שלא בפני ביתן, לא משתנה כלום גם מגוף עצם הדבר, אבל יש מה שנקרא שם מלכוס, והתנאי שההלכה, המשפט קובע לגבי השם מלכוס הוא בפני בזדן, וכאן הלכו שלא בפני בזדן, זה נקרא חבולוס ביאלמה. מי נפקא מינה? כמובן צריך להלכות אותו שוב, אבל מה נפקא מינה? אומר רב חיים חידוש, הרי אם עדים העידו על פלוני שהוא חייב מלכות, הוא אכל בשר כזיר או משהו, ואחר כך הזימו אותם והם הפכו להיות עדים זומן. עכשיו יש הלכה של כאשר זומם ולא כאשר עושה. אז רב חיים מדייק ברמב״ם שכאן אפילו אם על ידי העדות של הזוממים, עכשיו הם לא זוממים כרגע, הם הפכו להיות זוממים בהמשך, הלקו את המחויב, את הנידון לא, הלקו אותו בטוב בסדר, אולי יש לך עוד חידוש איתי, אבל בוא נראה פה את החידוש רב חיים. הלקו אותו, ביתן הלקו אותו בטעות, כי הם סמכו על העדים. אחר כך נכנסו שני עדים כת שנייה, אימונו הייסם, העידו והזימו את הכת הראשונה. אז אומר הרמב״ם, לפי הדיוק של רב חיים, שבחי גוונה מלכים את העדים, ואני לא מפעיל את הכלל של כאשר זומם ולא כאשר עושה. שואל חיים, מדוע הרי כאן כבר הלקו אותו? אומר רב חיים, הרי אין כאן כאשר עושה כלל. למה? כי כשזמו העדים נתברר הדבר שהנידון הזה לא היה מחויב מלכות. ממילא אם הוא לא היה מחויב מלכות, אין על מלכות האלו דין של מייסה ביתן, ואם אין על זה דין של מייסה ביתן, הרי הוא כהולקו חוץ לביתן, והמלכות הן בגדר חבולוס דיאלמה. ולכן אפילו אף אגב שהנידון לוקו, מכל מקום מלכים את העדים. למה? כי על המלכות שקיבל הנידון כתוצאה בעקבות העדות של הזוממים אין עליהם שם מלכוס, אלא מה? חבולה ביאלמה. ומילא אומר בשם חבולה ביאלמה אין כאן דין של כאשר עושה, כי כאשר עושה זה דווקא מלכוס על פי דין בתור מייסה בסדר.
דווקא מלכוס גם חייב מיסו אם המיתו מישהו על פי עדות והם נעשו זוממים, יגידו שגם כן ימיתו את העדים זוממים כדי שלא מפעילים את כאשר זומם לא כאשר.
אני לא יודע, הוא אומר את זה לגבי מלכוס, ייתכן שלגבי מיסו, עצם המציאות של מיסו זה כבר כאשר עושה, אבל כאן המלכות צריך להיות מלכוס של מייסה בסדר. אינני יודע.
אז אף פעם אי אפשר
להעניש
את
העדים הזוממים. למה? עד רבה, רב חיים רוצה להוסיף עד רב שאפשר ואפשר להעניש את העדים. אי תגיד לי ולא כאשר עושה, כי ביתן כבר הוציא לפועל את העונש על פי העדים הראשונים על הנידון, ולכן יש דין של ולא כאשר עושה. אומר רב חיים לגבי מלכוס זה לא נחשב לכאשר עושה, כי כאשר עושה הכוונה היא מייסה בזדין שיוצר חלות שם מלכוס, אבל כאן אין שם מלכוס. למה? כי התברר, נתברר למפרע שהנידון לא היה חייב מלכיס בכלל, אין כאן מייסר.
אבל בטח הלימוד שלו, כאשר זמן לא כאשר עשו, יש
לשאול בפועל באיזשהו מלכיס. במיסר, למשל, כי שם אני לא צריך מייסר בזני.
אבל אף פעם...
רבי ישראל, תן לי רק 5 דקות כדי לסיים, ואז נתווכח עד דיאס גואל, במערב ימין, אוקיי? לא, למה? כי אני מרגיש מאוד לא נוח כאשר אני... כאן בחזקת הבתים יש דין כזה, ודיברנו על זה בעריכות לפני מספר ימים. כשהמחזיק מחזיק את הקרקע 3 שנים ולא שמע מחאה, אז אנחנו מעמידים את הקרקע בידו, בחזקתו, מדין חזקת גימול שונים. למה? כי בדרך כלל מי שטוען שהקרקע הוא שלו, קניתי אותו כדת וכדין, אז יש ריוס, אנחנו שואלים אותו אחווי שטרך, איפה השטר שלך? הרי אם אכן קנית את השדה כהלכוס, אז איפה השטר שלך? אדם בדרך כלל שומר על השטר שלו. אבל אם אחרי שנה ועוד שנה ועוד שנה הוא לא שמע שום מחו, אז אדם לא מזדער איניש בשטורי בוסו מתלס שוני עד 3 שנים ולא יותר. שואל רב סלוויצ'יק, הגמרא במסכת בבא בסרא בדף מ"א עמוד ב' קובעת שגימול לקוחוס מצטרפים לחזוקו. הכוונה היא כך, ראובן טוען שהוא קנה את הקרקע והוא החזיק בקרקע שנה אחת, ראובן מכר את הקרקע לשמעון ושמעון החזיק בקרקע שנה אחת, שמעון מכר את הקרקע ללוי ולוי החזיק בקרקע שנה אחת. אז הגמרא אומרת שאם הבעל הבית אמר כמה לא מחל שתק 3 שנים, אז מצרפים את 3 השנים ביחד לחזוק. שואל רב סלוויצ'יק, אני לא מבין, הרי לכל למען דיומר לכל גימול שנים יש חיסרון, זאת אומרת במשך גימול שנים יש חיסרון בחזקת המחזיק דהבי לליזור בשטורי עד גימול שנים, אז הועיל ולא עשה כן, כלומר אם בתוך 3 שנים הוא לא שמר ולא נזהר בשטרו, אז יש ראיותא בטענוסו, יש ראיותא בטענת המחזיק, ראיתה בטענת המחזיק, ולכן יש דין של גימול שונים שאחרי גימול שונים אין ראיתה בטענת המחזיק. למה? כי היה לו ליזור בשטור עד גימול שונים. עכשיו כאן הרי כל אחד החזיק בקרקע רק שנה אחת, נכון? ואם יבוא המערב אחרי שנה אחת והוא יערער עליו, אז כנראה שהחזוק לא תועיל, כי כאן החזקה מועילה רק משום שאנחנו מצרפים יחד את 3 השנים של 3 המחזיקים. שואל רב סלוויצ'יק, הרי בוא ניקח את הלוקח הראשון לדוגמה, ראובן קנה הראשון, לאחר שמוכר את הקרקע בסוף השנה הזאת ללוקח שני, שוב אין לו שייכות לקרקע. אם כן, לכאורה, בעל דבר שצריך לשמור את שטרו, משום שהוא בעל דבר, דיינו יש לו אינטרסים, הוא רוצה לטעון שלקבוע בביתן שהקרקע הזאת היא שלו כדת וכדין, אז הוא שומר על שטרו, אבל כאן מדובר שהוא מכר את הקרקע. אז אם הוא מכר את הקרקע, אז הוא כבר לא בעל דבר. ואם כן, אם הוא לא בעל דבר, אז הוא לא נזהר בשטרו. אם כן, למה אתה אומר שהחזקה הזאת חלה רק לאחר גימול שונים? אני צריך לומר, לכאורה, אחרי שנה ראשונה כבר חל חזוקה. למה? כי אם נאמר למחזיק, הרי עברה שנה אחת, ואחרי שטוחה, איפה השטר שלך? למה לא נזהרת בשטר? כי אדם נזהר בשטרו כמה זמן? עד 3 שנים. נכון? אבל במה דבר אמורים, כשהוא בעל דובר, אבל אם הוא מכר את הקרקע, אז אין פה רייסו של אח ושטורך. אתה יודע למה אני לא נזהרתי בשטר שלי? כי כבר מכרתי את הסודה. אז איך בניש, אני כבר לא בעל דובר. אם כן, למה, שואל רב סלווייצ'יק, לא תהיה חזקה מיד, מדוע אני צריך לצרף את 3 השנים של 3 הלקוחות ביחד, כדי לעבוד חזוקו, ודווקא אחרי 3 שנים יש חזוק, הרי כבר אחרי שנה אחת יש לו חזוק, כי כל מה שאני אומר שאחרי שנה אחת אין לו חזוק, זה משום אחרי שטורך, יש כאן ראוסו, מה פתאום שלא שברת על שטחה, אבל כאן יורדה ראוסו, ראית לא קיימת, אין כאן טיינה כנגדו של אחרי שטורך, אז כלפי הלוקח הראשון צריך להיות חזוק. אתם שומעים את השאלה? ובי רבנו, רב סלווייצ'יק ביאר, דמכאן מוכח, דההוכחה של אח ושטורך איננה הוכחה פסיכולוגית, כלומר זה לא אומדנו, דעד גימול שונים, הוא שומר ונזהר על שטורו ומשאיר את השטר בידו. ותפי לו, כלומר אחרי 3 שנים יש אומדנה פסיכולוגית שאדם כבר לא שומע על שטרו, עברו 3 שנים הוא לא שומע שום מחר, אז הוא לא נסער בשטרו, אלא הדין הוא שחייב להחזיק בשטר ביד כל הלקוחות הבאות אחריו. כלומר הלוקח הראשון רובן שטוען שהוא לקח, הוא קנה את הקרקע מהביילים, מהמורקמו, הוא חייב לשמור את שטרו כדי שיהיה חזוק עבור מי? עבור השני שבא אחריו, דהיינו לוקח שאליו לגביו הוא מכר את הקרקע, ולכן אין כאן חזוק לאלתר לאחר שנה אחת, כשמחר לוקח ראשון, לוקח שני. אז עוד פעם, לסכם, יש לחקור, מהו הדין, מהו אופי ההלכה הזאת של אח ושטורך, שהראו זו, איפה השטר שלך? שהראו הזאת קיימת 3 שנים. האם הראו הזאת בנויה על טבע של בן אדם, דהיינו על המציאות שאדם נזהר בשטרו עד 3 שנים, או דילמה, ההלכה הזאת של אח ושטורך היא בעצם קביעות הלכתית וחלות שם, דהיינו חיוב על פי דין שהתורה או חזל חייבו את הלוקח לשמור על שטרו, ואם הוא לא שמע את שטרו אז לכן הוא מפסיד, כי אח ושטורך, לא אח ושטורך בתורת פסיכולוגיה, מה פתאום שאין לך שטר? אדם שקונה קרקע כדעת וכדי ויש לו שטר ודאי ישמור על השטר. לא, לפי הצד השני זה לא פסיכולוגי, לא הוכחה מציאותית ואומדנו, אלא דין שההלכה קבעה שחייב אדם לשמור על שטרו למשך 3 שנים. מה נפקי מינו? נפקי מינו לגבי מי שטוען שהוא קנה את הקרקע כדעת וכדין ומכר אותה תוך 3 שנים. אם אני אומר שיש כאן הוכחה פסיכולוגית, אז כאן אין פה הוכחה פסיכולוגית, כי ברגע שהוא מכר את הקרקע העביר אותה לאחרים, אז הוא כבר לא שומר על שטרו, אין כאן שום דחף, אין כאן שום פסיכולוגיה לחייב אותו לשמור על שטרו. אבל אם אני אומר שההלכה קובעת את החיוב והוא חייב לשמור על שטרו, במקרה הזה הוא חייב לשמור את שטרו במסגרת של המקח שהוא מכר את הקרקע לשני, אז אני יכול להבין שאין כאן חזוק לאחר שונה אחס, אלא לאחר גימול שונה. אוקיי, רבוסי, עכשיו נסיים את השיעור. יש לנו למחר ללמוד את הקטע הזה בשיעורים לזכר אבא מורי, לגבי הסוגיה של אותיות נקנות במסירה. אז אני מבקש מכם לצלם מעמוד ריש סמך ה' עד עמוד ריש סמך ז', בסדר? יש לנו ללמוד את החידוש הזה של משה שמואל שפירא בקונטרס הביאורים בבבא בסקא סימן מם בעניין בכור של מיכה מיכה, ויש לי פה את הדפים מונחים על השולחן. יש ללמוד את הבריסק רוב בהלכס מלווה ולווה, יש רק קטע אחד על הלכס מלווה ולווה, אז אני מניח את זה על השולחן לגבי סתם מלווה 30 יום. יש לנו גם כן חידוש של הגריז בסטנסל, אם נזכה לראות את זה, אז בתחילת מסכת יומה. עכשיו, החידוש הזה על אותיות נקנות במסירה הוא בשיעורים לזכר אבא מורי חלק א'. בחלק ב' של שיעורים לזכר אבא מורי עמוד ריש זיין, יש חידוש הרב סלוויצ'יק בעניין תפילה. אולי נשווה אותה לדברי רב חיים בריסקר על הרמב״ם בלכות תפילה. עכשיו יש לי גם את הרב חיים בהלכס תפילין שמונח שם על השולחן שם, ויש גם את הרשימות של הרב השי רייכמן על מסכת הנדורים דף ה' עמוד ב'. בלי נדר אני אחפש את הספר אצלי בבית. עכשיו זאב, רצית לומר משהו, ופשוט עכשיו השיעור מסתיים באופן בחל שם שיעור.
אמרנו שבימי יהושע אז היה צריך את העניין של פריאה,
כן,
אבל לפני כן היה מילה, אבל אני לא יודע איך אפשר לעשות פריאה אחרי הפרש כזה גדול של זמן.
אינני יודע. על זה אולי אם יהיה לך זמן תעיין במסכת יבמות, בו בזמן, איך עושים את זה אחר כך, אינני יודע. אולי צריך לעשות עוד חיתוך כדי לעשות הפריאה, אבל לזה תעיינו בבקשה. ושוב פעם, אסור, זה לא פייר אם אתם מטילים את כל העבודה על הכתפיים החלשות שלי. זה לא, אני חושב שזה לא פייר. אתם חייבים ליטול חלק בעבודה אם אתם רוצים ומעוניינים ללמוד את כל הסוגיות היפות האלו. אז תעיינו לגבי השאלה שלך במסכת יבמות. השאלה היא רק אם זה עין א' או עין ב'. תכף אני בעזרת השם אגיד לכם. כן, עין יבמות עין א' עמוד ב', אוקיי? שפריה ניתנה ליהושע.
יבמות מתי?
עין א' עמוד ב', 71 ב', כניסה ב', אוקיי? עין א' עמוד ב', פריה ניתנה ליהושע, וזה להכשר קורבן הפסח. אז אינני יודע אם הפשט הוא שלחה שנצטבו על הפריאה, אז הם נחשבים שוב פעם לערלים, ופוקה שם מול וחל שם אורל, או דילמה, אולי זה משום חיוב מצווס מילה, שעכשיו המצווה הזאת כוללת גם פריאה, אז הדין הוא שאי קיוב מצווס מילה אוסר אותך, פוסל אותך מקורבן פסח, כדוגמת אבי הבן, עין שם בתוסס ישונים ריש פרק האורל לגבי מסו אוכיב מחמס מילו, שהוא מותר באכילס תשומה, ולכאורה השאלה נשאלת מי הוא אורל, כי אסור לו למול את עצמו, אלא פשט הוא שהוא לא נחשב לאורל כי אין לו חובס מילו, ומה יוצר חובס דין אורלוס ומחקיא אותו מקודשים ופוסל אותו מקום פסח, כמובן זה רק אי קיום חובס מילה. אבל לגבי מייסו אוכיב איכוב מחמס המילה, אין כאן אי קיום חובס המילה, כי אין כאן חובס המילה כלל וכלל. בסדר? אז כדרכי בקודש.
איפה זה ברב רחמן במסכת נדרים, איזה דף?
היי עמוד ב', אני לא יודע באיזה עמוד זה מופיע. יש לך?
אולי.
אולי, אוקיי. כן, זה נקרא רשימות שיעורים על מסכת נדרים. יש לי את זה בעזרת השם בהר נוף, אז אני רוצה להכין. בסדר? אז נעמוד פה.